You're listening to BGU Radio.
פילוסופיה בגובה העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה ומה שביניהם.
ההוראה המפורסמת מדברת על כך שילדים נאלצים בסביבות גיל 6-7 להפסיק ללמוד ולהתחיל ללכת לבית הספר. מה הכוונה? כמובן מאליו לכולנו כי בגיל מסוים אנחנו נכנסים למוסד הקרוי בית ספר, מבלים בו את רוב זמננו בשנים המשמעותיות והקריטיות ביותר להתפתחותנו, ואמורים לסיים אותו בגיל 18, כשבידינו כל מה שנדרש כדי להיות אנשים בוגרים, פרודוקטיביים ועצמאיים, תעודת בגרות, ידע בסיסי על העולם, יכולת למלא משימות וכו'. אך מה באמת קורה בשנים הללו? ולמה אנחנו באמת מקדישים אותן? האם זהו אכן מה שאנחנו צריכים לקרוא לו חינוך? והאם בתי ספר בכלל מכינים אותנו לחיים באופן ממשי? מספקים לנו כלים אמיתיים להבין את עצמנו ואת העולם בו אנחנו חיים? להבין כיצד נכון לפעול בו? מה אנחנו רוצים לעשות עם החיים שלנו? לדעת כיצד לממש את המטרות והערכים שאנחנו מציבים לעצמנו, ועוד מטרות שמערכת החינוך הפורמלית שמה לעצמה כדגש. מה הקשר בין כל המטרות הללו, ראויות ככל שתהיינה, לבין מה שבאמת קורה רוב הזמן בתוך הכיתה ובתי הספר? מאיפה בכלל מגיע הרעיון שתלמידים צריכים ללמוד בדיוק את אותם דברים, באותה צורה ובאותו זמן ומקום? האם זוהי הדרך היחידה או אפקטיבית ביותר לרכוש ידע וכלים רלוונטיים? שמה מדובר במערכת אנכרוניסטית, מיושנת ומקובעת, ששורדת רק הודות לגיבוי שהיא מקבלת ממשרד החינוך, בעוד שהמציאות דורשת מאיתנו דברים אחרים לגמרי, שבית הספר לא מסוגל לספק. משבר הקורונה הביא, בין היתר, לשינוי דרסטי של הרגלי הלמידה. מעבר מלמידה בכיתה על תהליכי למידה מרחוק, לפחות כעיקרון שווה ערך בחשיבותו ללמידה הקונבנציונלית בכיתה. זוהי דוגמה מובהקת לאפשרות של יצירת שינוי בתוך מערכת חינוך, שבימים כתיקונם נראית כסיזיפית וחסרת סיכוי כמעט לחלוטין. עד שמגיע משבר גלובלי, מחייב אותנו לחשוב ולפעול אחרת. ופתאום, דברים שנראים מקודשים ובלתי ניתנים לערעור, ועומדים באור אחר לגמרי. אז לאן הולכת מערכת החינוך? מה ניתן ללמוד על האופן שבו התרחש המעבר ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה? על האפשרות ליצור בשינויים והכיוון שיכולה צריכה ללכת בהם. איך אמורים לראות בתי הספר בעידן בו העולם משתנה לנגד עינינו ללא הערף, עם הקורונה או בלעדיה? ומה תפקידם של אנשי החינוך, ההורים ואפילו התלמידים בתוך השינוי הזה? על כל אלו ועוד נשוחח בתוכנית מיוחדת זו לרגע ליציאה לחופשת הקיץ עם דוקטור אמנון גלזנר, מרצה בכיר לחינוך במכללת קיי ובאוניברסיטת בן גוריון, מנחה בהכשרות מורים ומלווה את תהליכי שינוי פדגוגיים בבתי ספר. האזנה נעימה. אז שוב שלום לכולם, ואתם נמצאים איתנו בעוד פרק של פילוסופיה בגובה העיניים, בתוך סדרת השיחות שעוסקת בחיים שבצל הקורונה. כמו שאנחנו רואים גם בימים האחרונים, מגפת הקורונה עדיין נמצאת איתנו. ואיתה נמצאים גם שלל השלכות של המגפה והאופן שבו אנחנו מתמודדים איתה. והיום אנחנו בעצם ננסה להתמקד באחד הנושאים היותר מדוברים סביב כל ההתמודדות שלנו עם הקורונה, גם בארץ וגם בעולם, וזה הנושא של מערכת החינוך. כאמור, הסיפור של בתי הספר בתקופת הקורונה אלה הרבה מאוד שאלות שקשורות לא רק להקשר הרפואי של כן מסיכות, לא מסיכות, כן 2 מטר, לא 2 מטר, כל הבלה בלה על זה, אלא לשאלה של החינוך עצמו, והאם א', מערכת החינוך, כפי שהיא בנויה היום, ערוכה להתמודד עם אתגרים לא צפויים כמו מגפות, וב', האם מערכת החינוך כפי שהיא היום באמת מספקת מענה לצורך של אנשים להתאים את עצמם לעולם שבו אנחנו חיים. השאלה הזאת מעלה עוד הרבה שאלות אחרות שקשורות למערכת החינוך ברמה הפדגוגית, כמו מה אנחנו בעצם לומדים, איך אנחנו לומדים, מדוע אנחנו לומדים את הדברים האלה וכולי. אלה שאלות שמומחי חינוך וחוקרי חינוך עוסקים בהם בלי קשר הרבה מאוד זמן, ומשבר הקורונה הוא פשוט הזדמנות לנסות ולצלול לתוך השאלות האלה דרך זווית שהיא יותר אקטואלית ויותר בוערת. וכך אנחנו בעצם נעסוק היום, ואיתי נמצא חבר ותיק דוקטור אמנון גלזנר. אז כאמור, אתה גם מכיר את הנושא הזה כחוקר וכמרצה, וגם כאדם שבעצמו היה מעורב בהכשרה של מורים, ואיזשהו ניסיון להעניק איזושהי הסתכלות אחרת למורים העתידיים, על כל מערכת החינוך ומה בעצם התפקיד שלנו בתוכה. גם אני כמובן מכיר את הנושא הזה מתוך החוויה שלי כמורה, וגם מתוך ניסיונות משותפים שהיו לנו. אתה עדיין עוסק בזה בצורה כזו או אחרת, לשינויים של הסיטואציה בבתי הספר, לפחות כאן באזור הדרום. אז בוא באמת נתחיל מהשאלה, איך לדעתך נראית היום מערכת החינוך במבט מבחוץ? כלומר, אם היינו צריכים לחשוב שנייה על כל נושא הלמידה מרחוק, ולהגיד האם המערכת מותאמת בעצם לסוג קצת שונה של למידה, שבו הלמידה לא חייבת להתרחש בכיתה, היא לא חייבת להתרחש בהוראה פרונטלית לגמרי וכולי. האם הסיפור הזה של הלמידה מרחוק, כמו שהוא נוסה עד עכשיו, מעיד על יכולת של המערכת להתאים את עצמה לעידן אחר, או לא, לדעתך?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה קצת להצטרף מקודם לדברי הפתיחה שלך ולהגיד, שבאמת אני חושב שהשאלות המרכזיות שעומדות בפנינו היום זה לא, למשל, מה יהיה גודל הכיתה, או כמה תלמידים שדיברו על זה, זאת אומרת, לא שאלות שאני חושב שהן שאלות טכניות. אני חושב שהשאלות היותר מהותיות זה בכלל אם תהיה כיתה. אני לא בטוח שלשם אנחנו צועדים. זאת אומרת, השאלה הזאת, אני חושב, עולה ביתר סעט גם בימים האלה. אם בכלל צריך כיתה, בכלל תהיה כיתה, אם בכלל החלוקה הזאת לפי גילאים של כיתה א', ב', ג', ד', היא בכלל נכונה להיום. ובטח שלא על מקצועות, האם הדיסציפלינות צריכות להיות להישאר אותן הדיסציפלינות, את מה אנחנו לומדים, ועם הדרך שבה אנחנו לומדים צריכה להישאר אותה דרך, להעביר ידע או למסור ידע, כי אני חושב שהיום ישר, ואנחנו רואים את זה גם בתקופה הזאת, אפשר לקבל את הידע מאלף ואחד מקורות אחרים, כמובן שצריך מורים, צריך מתווכים, וצריך, אני טוען, לעורר את הסקרנות של תלמידים, ואת העניין שלהם, לגלות עניין במה שקורה בעולם. ובפילוסופיה, ולדעת איך לחשוב, לפתח עצם חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, לאפשר להם את הפיתוח שלהם, של סוגי החשיבה האלה, יותר לעורר עניין. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהתקופה הזאת מעצימה עוד יותר את הצורך להפוך את התלמידים, אולי בהדרגה, כי זה לא בבת אחד, זה לא זבנג וגמרנו. אי אפשר לצפות שכרגע מה שקרה בתקופה, פתאום יחול איזשהו מהפך, לא לגבי המורים ולא לגבי התלמידים בעצמם, משום שהתלמידים בעצמם כדי להפוך להיות מה שאני קורא תלמידים שיכולים להוביל את עצמם בלמידה שלהם, תלמידים אוטונומיים, שיודעים לבחור בעצמם מה הם רוצים ללמוד ואיך הם רוצים ללמוד, ועם מי ומתוך אלה משאבים ומתוך איזה משאבים, אולי איך לשתף את הידע שהם יוצרים, אולי גם איך להעריך את הלמידה שלהם ולהעריך את הידע שהם בונים, זה משהו שצריך בהדרגה ללמוד. ובמקביל, גם המורים צריכים ללמוד איך לשחרר. לא להיות המסרנים שעומדים ומוסרים את המידע, הם החכמים, אנחנו החכמים הגדולים, שכל כך הרבה למדנו וכל כך הרבה צברנו, עכשיו בוא נעשה טובה לדור שלא ידע כלום ולבורים האלה, ונעביר להם את מה שיש לנו בראש שלנו אל הראש שלהם. זה כבר לא קיים הדבר הזה. בהרבה מקרים אנחנו קודם כל בעצמנו רואים כמה שהידע מתפתח. אתה רואה דרך הטכנולוגיה כמה אפשר להמחיש דברים ולהציג דברים. אתה היום דרך וירטואל ריאליטי ויוטיוב VR, אתה יכול להיכנס לתוך מערכת גוף האדם ולהשתובב שם, ולהשתובב במערכת הדם, במערכת העיכול, ואתה יכול להיכנס לתוך עולם הדינוזאורים, ולתוך העולם ההיסטורי, ואתה לא צריך את המורה שתעביר לך את המידע, אתה יכול לראות הרצאת TED מאוד נפלאה, שמעוררת בך עניין, ואתה תפתח ותלך ותראה את המקורות. וכן צריך לדעת איך לזהות את המקורות, איך להשתמש במקורות, איך להעריך את המקורות. אני חושב שהמורים צריכים להיות שם, זאת אומרת, יש להם שני תפקידים מרכזיים. קודם כל, לחשוף את התלמידים בפני עולמות, שיכול להיות שהתלמידים לא מכירים, רק במקרה. ואז לחשוף אותם ולעורר בהם עניין. תראו, יש איזשהו דבר שנקרא פילוסופיה, היא הסוגיות המרכזיות של הכלב, עוסקת בשאלות כאלה וכאלה, ואז להתעניין בזה וללכת ללמוד בעצמם. וגם להיות שם בשבילם בשלב שבו הם לומדים בעצמם. זאת אומרת, אם תלמיד רוצה לשאול, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים להתקדם, או איך אנחנו יכולים להתמודד עם הקשיים שבלמידה שלך. אבל בסופו של דבר, להפוך להיות לומדים עצמאים. ועוד דבר קטן שאני רוצה להוסיף, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, שאני חושב שצריך להתחיל להתרגל ללמוד, לא בתוך מקום קבוע, סגור, מגודר וחלל של כיתה ועם שולחנות ובטורים, אלא ללמוד בעולם עצמו על העולם. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לראות תלמידים שבקבוצות קטנות או לפעמים לבד, יוצאים באיזושהי שליחות של התבוננות על העולם, על פארקים, על מקומות תעשייה, על מקומות עבודה, על שכונות, על ארגוני התנדבות, בתוך העולם, פשוט להסתובב בתוך העולם וללמוד על העולם בעולם. יכולים מדי פעם להתכנס ולהחליף חוויות וללמוד אחד מהשני, אבל בגדול ככה הייתי רוצה לראות את הלמידה. היא לא מנותקת, היא לא צריכה להיות מנותקת בעולם על ידי איזה גדר ושער ושומר וחללים וזה. כי אחרת זה רק בייביסיטר, זה לא למידה.
אוקיי, מצוין. זה טוב בתור התחלה. אז בוא ננסה לחזור אחור ולהבין מה בעצם קרה פה, כי כמו שאני רואה את זה, בעצם הסיפור הוא כזה. מי שמכיר את העולם של מערכת החינוך ואת הניסיונות של רפורמות בתוך מערכת החינוך, יודע עד כמה הדבר הזה הוא מורכב, קשה וסיזיפי. בטוח אם מדובר במורים שמנסים להכניס רוח קצת שונה, תלמידים שהתרגלו בעצם לחוות את המערכת כדבר מדכא ומשעמם, וזה כאילו כמעט אחת האקסיומות שבית ספר זה מיותר, משעמם, בזבוז זמן, אבל חייבים ללכת אליו כי יש חוק או משהו כזה, ואפילו מנהלים שמנסים לעשות את הדברים האלה בקנה מידה יותר גדול, ואפילו אחת לכמה זמן מגיע שר חינוך כמו שי פירון, או אנשים שמנסים לעשות שינוי מערכתי כולל, ורואים שגם זה בסופו של דבר נשאר ממנו מעט מאוד, למרות שיש הרבה יותר כוח ביד לשנות את הדברים. זה מאוד מעניין לחשוב על זה בעצם, שכמו שאני מכיר לפחות ושיצא לי לקרוא, הניסיונות לשנות את מערכת החינוך או להציע רפורמות שמצביעות על הצורך לבנות את מערכת החינוך לפי מודלים אחרים, הם עתיקים כמעט כמו מערכת החינוך המודרנית עצמה. כלומר, כמעט מאז ההתחלה של הקמת בתי הספר המודרניים במתכונת התעשייתית שלהם, כמו שנוצר במאה ה-19, כבר היו אנשים שצביעו על כך שהדבר הזה הוא בעייתי מבחינה חינוכית בהרבה מובנים. אבל איכשהי, באיזושהי צורה, אני חושב שהמודל הזה פשוט הצליח לצבור כל כך הרבה כוח ולהשעתק את עצמו, לא רק למדינות שהן היו מדינות תעשייתיות והיו זקוקות למודל הזה על מנת לענות על הצרכים של המהפכה התעשייתית והמודרניזציה המתפתחת בקצב מואץ, אלא גם למדינות אחרות. במובן מסוים זה נתן הרבה יותר הזדמנות לאנשים להיכנס לתוך איזושהי מערכת שנותנת להם רמה בסיסית, אולי בסיסית מאוד, של השכלה במובן של ידיעת קרוא וכתוב, או איזושהי יכולת בעצם לתפקד בתוך עולם אורייני ברמה כזו או אחרת, אבל זה גם בא על חשבון הרבה דברים אחרים, על חשבון תהליכי למידה אחרים שהתקיימו במקומות כאלה, או על חשבון היכולת בעצם להתקדם עם הזמן, ולמרות שהעולם החל להשתנות בקצב הרבה יותר מהר ככל שהתהליכים טכנולוגיים התפתחו, גם הצורך לתת להם מענה הלך בהתאם, אבל מערכת החינוך תמיד נשארת מאחור. יש את הסרטון המפורסם הזה של הסרטון על הבן אדם שמעמיד את מערכת החינוך למשפט, ואז הוא אומר שם שבעצם אם היית לוקח בן אדם מלפני 100, אפילו לפני 50 שנה, ושם אותו בעולם של היום, אז בכל מקום הוא לא היה מצליח להבין מה קורה סביבו ולהתאים את עצמו לשינוי, למעט בכיתת הלימוד, ששם בעצם הדברים נראים כמעט אותו דבר. עכשיו, מה שמעניין אותי להבין, זה מצד אחד, למה מערכת החינוך, בשונה ממערכות אחרות, מערכות של כלכלה, אפילו הצבא, הפוליטיקה, נאלצו להשתנות בהתאם, ועוד שמערכת החינוך לא עשתה את זה, אך עם זאת, אנחנו רואים באיזה מהירות, כשלמערכת החינוך אין ברירה, אלא לשחרר ולעבור לאיזשהו מודל אחר, השינוי יכול להיות, לפחות על פניו, מאוד מאוד מהיר, משום שהאמצעים הטכנולוגיים עומדים לרשותנו כבר קיימים. כלומר, מערכת החינוך לא תצטרך לבנות את הזום לצורך העניין בשביל לאפשר לתלמידים הוראה מרחוק. השאלה היא יותר לגבי הרצון להשתמש בהם והיכולות להשתמש בהם והבנה למה הדברים האלה טובים ובמה הם יכולים להועיל ולשרת וכו'.
אז קודם כל, אני רוצה להגיד שבאמת התקופה הזאת היא יותר מאיץ של תהליכים שבלאו הכי צריכים והיו צריכים ומתישהו צריכים לקרות. זאת אומרת, יש פה סוג של האצה לא מתוכננת, ואני כמי שמלמד גם סדנאות וקורסים של חשיבה יצירתית בלמידה והוראה, אנחנו כולנו יודעים שהצורך הוא אבי הרעיון. כשעולה הצורך אז פתאום מתגלים כל מיני דברים שאולי פעם לא כל כך חשבנו עליהם, כאיזושהי הזדמנות. כי בסופו של דבר, כאנשים שמחפשים ביטחון, אנחנו מאוד נאחזים במוכר, בידוע, במה שאנחנו כבר בהרגלים שלנו. יש אפילו תיאוריה שנקראת dual process, תיאוריה פסיכולוגית קוגניטיבית שאומרת שככל שאנחנו מתבגרים יותר, למעשה אנחנו נעשים אנליטיים יותר. יכולת אנליטית שלנו גוברת, אבל אנחנו משתמשים ביכולת האנליטית הזאת שלנו כדי לחזק עוד יותר את העמדות ואת האמונות שבלאו הכי אנחנו מחזיקים בהם, ולא כדי לערער עליהם או להרהר עליהם מחדש. ואני חושב שזה מאוד נכון, זה משהו מאוד אנושי, הרצון לביטחון. יחד עם זה, זה מקבע, אין מה לעשות, זה מקבע אותנו, אנחנו צריכים איזשהו אומץ. עכשיו, מערכת החינוך לכשעצמה, לצערי הרב, לא רק במדינה שלנו, אני חושב שזה משהו גלובלי, היא יותר משקפת את מה שקורה בחברה מאשר באמת יכולה לתקן או יכולה לנסות לשנות אותה, או לטפל בעוולות או בדברים שראויים לתיקון. היא משקפת את החברה במובן הזה שכשהחברה הופכת להיות מאוד מאוד הישגית ומאוד מאוד תחרותית, מערכת החינוך עוקבת ומשקפת את הדבר הזה, ואז מה שאנחנו רואים זאת מערכת שמקדשת ציונים מספריים, התפלגות גאוס כזאת, כל מיני דברים שהם קשורים למה אני אעשה ואיפה אני יכול להרוויח יותר כסף, אז תלמד 5 יחידות מתמטיקה, תלמד 5 יחידות אנגלית ומדעים, וכל השאר ממש לא חשוב. זה נחמד, אבל זה לא חשוב ממש. ואנחנו מאמינים, וזה בסדר, ההורים מאמינים שזה זה, זה הסיכוי של, של הילדים שלהם, שבבת עיניהם בסופו של דבר, לחיות כעצמאים בחברה הזאת, כי אחרת ממה הם התפרנסו, מזה שהם למדו מקרא, מזה שהם למדו פילוסופיה, אומרי, אני מדבר עליך.
כן, כן, אני מודע לבעיה הזאת.
זה מעלה לפחות שאלות למחשבה, מה שצריך לעשות היום, ולנצל את ההזדמנות הזאת, של התקופה הזאת, בשביל לשאול שאלות, מהותיות מחדש, מה זה למידה, מה זה הוראה, מה זה בית ספר, בשביל מה צריך בית ספר, אולי לכל איזה מקום מפגש, אני לא יודע מה, מה זה מורה, מה זה תלמיד, מה זה חומר לימודים, לימודים זה לא חומר שעובר מיד ליד, זה, אנחנו יודעים את זה, זאת אומרת, המחקר מראה את הדברים האלה, אבל עדיין יש פער אדיר בין מה שהמחקר החינוכי מגלה, על הקונסטרוקטיביזם ועל הקונקטיביזם ועל הקונקשניזם, ועל רעיונות שהן באמת רעיונות שמתארים גם איך אנשים חושבים ומאבדים מידע, לבין מה שקורה בפועל, שהוא עדיין בביוריזם בתהורתו ופוזיטיביזם בתהורתו, ואין שום התאמה לכל אחד, לא לדרכים שבהם טוב לו ללמוד, הוא יכול ללמוד, לא לנקודות החוזק שלו, לא למוקדי העניין שלו, אין התייחסות לדברים האלה, זה סטנדרט, כולם צריכים להגיע ולעמוד במבחני סטנדרט. והדבר הזה לכשעצמו תוקע את כל המערכת, כי זה לא עובד לכן, ילדים היום לומדים לקראת מבחן, ואם הם לומדים רק לקראת מבחן, אחרי המבחן גם הם שוכחים, וגם הם לומדים איך לשנוא, איך לשנוא היסטוריה, איך לשנוא מקרא, איך לשנוא מדעים, איך לשנוא מתמטיקה, הם פשוט לומדים איך לשנוא למידה, איך לשנוא דעת, איך לשנוא השכלה, זה מה שהם לומדים בבית ספר. אז יש את היחידים, לא, אני לא עושה הכללות, יש את כמה היחידים שלו, אבל לרוב זה מה שקורה איתם. זה הכל בגלל הראש התחרותי וההישגי. אתה יודע, כבר פעם היה במשרד החינוך גם דבר כזה שנקרא תווי תקן. נותנים לך תווי תקן, כאילו יש כזה התלמיד, כמו בשיר המפורסם של הפינק פלויד, We don't need no education, כן. זה השני, כמו באמת בעולם התעשי. כולם צריכים לצאת עם חמש יחידות, בזה, בזה ובזה. וזהו, כל השאר גם לא שווים, גם הערך, אין להם ערך. ממך לא יצא שום דבר, כי אתה יודע לשחק רק כדורגל טוב, או אתה יודע רק לשחק טוב, או אתה יודע רק להצחיק טוב, או אתה יודע רק, את יודעת רק לרקוד טוב, או אני לא יודע, כל דבר אחר, אבל אתה לא שווה יותר מדי בחברה שלנו, כי אין לך 5 יחידות מתמטיקה. זאת אומרת, יש פה משהו, איזושהי התפתחות חברתית מאוד מאוד בעייתית, שבמערכת החינוך משקפת אותה. ולכן זה לא כל כך עניין של שרי חינוך ומערכת חינוך. דרך אגב, שרי חינוך, בלב הכי מסתכלים יותר, חוץ אולי מפירון שאתה אמר, מסתכלים יותר כעל קרש קפיצה, להראות כמה הישגים הם, בממוצע הם אלו מבחני פיזה, או אני לא יודע בבגרות, אבל זה לא באמת זה, וחוץ מי שיודע שם זה הפקידים, והפקידים מלמדים אותם איך להסתכל על מערכת החינוך, והפקידים אי אפשר אפילו להזיז אותם, זה משהו קבוע. תשמע, אפילו באקדמיה, אני לא יודע עד כמה זה, אני קראתי בזמן האחרון, שהתקנים באקדמיה לא גדלו כבר, יותר מ10 שנים, אולי 20 שנה, אוקיי? התקנים עצמם, של התקנים האקדמיים, לא מעט, התקנים המנהלתיים, איפה שצריך תפסים, טפסולוגיה וביורוקרטיה, גדלו בערך פי 2 או פי 3. זה מראה לך את הגישה גם, אתה מבין שהיום גם כמה הון קשור למחקרים ולאקדמיה. אני לא רוצה להיכנס באמת רק לביקורת הזאת, אני חושב שיותר כל מערכת החינוך, כולל האקדמיה, משקפת איזה ערכים חברתיים. מה חשוב לנו בחברה, ומה שמשודר לנו, שמה שחשוב, כולל ההנהגה שלנו, אוקיי, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל כולל ההנהגה שלנו, והיא לא הנהגה רק שלנו, היא הנהגה עולמית. זה מה שחשוב, זה ההון שאתה צובר, זה הקשרים שאתה צובר. היום התלמידים הצעירים יבואו ויגידו, אני בכלל לא צריך תעודה, אני בכלל לא צריך השכלה ותעודה, אני צריך ניסיון בעבודה, וניסיון הזה יבוא איתי, אני לא צריך שום דבר, ורצוי שהעבודה תיתן לי פרנסה מאוד גבוהה, זה מה שחשוב, לא כך חשוב מה אני יודע, ואיזה השכלה יש לי, ואיזה השכלה רחבה יש לי, ואז מה שקורה בעולם, אני מצר על זה, אני פשוט, זה כואב לי, ממש כואב לי הלב, שיש דור שלם של צעירים, גם כבר מבוגרים, שיכול להסתובב בעולם, עם איזושהי התבוננות מאוד, אני אגיד את המילה, ענייה על העולם. הוא מאוד אוריינטד מטרה, הוא צריך לתקתק את הדברים. הוא לא יכול להגיע למקום ונשא לשאול את עצמו, אוקיי, מה היה פה? היסטוריה, גיאוגרפיה, ספרות, יוצרים, אומנים, גדולים. ואז כל חוויית ההסתובבות שלו בעולם נעשית ענייה. לא יודע, אתה יודע, אני הסתובבתי, היה איזשהו כנס בטורונטו, ובטורונטו, כמו בערים גדולות אחרות בעולם, יש בטורונטו עיר תחתית כזאת, שעוזרת לאנשים להגיע מתחנת הרכבת לכל מיני מקומות במרכז העיר שבהם יש את המשרדים על הגודל שלכם. אתה רואה את ההמון, את הזרם הגדול, ואתה מסתכל על הבעת הפנים שלהם, היא הבעת פנים חמורת סבר, כאילו, אתה לא רואה איזשהו עושר, אתה לא רואה שמחת חיים, אתה לא, כולם כל כך אוריינטד, הנה, להגיע לזה, זה משהו כל כך חזק, כל כך השפיע עליי, שאתה רואה ממש סוג של, אני אקרא, זה לא רובוטים, זה לא זומבים, אבל זה משהו שהולך לקראת זה. ואז אני שואל את עצמי, באמת, איפה התפקיד של מערכת החינוך, ומה אנחנו יכולים לעשות? אז יש כאלה שמתווכחים איתי, אומרים לי, תשמע, מערכת החינוך באמת לא יכולה לשקף משהו אחר ממה שהחברה, והיא לא יכולה לשנות, זה משהו שצריך לקרות קודם בחברה, ואחרי זה צריך להשפיע על החינוך. אני חושב שאני קצת מתנגד לזה. גם אם אנחנו לא יכולים לעשות מהפכות גדולות, אני חושב שהדרך באמת קצת להסתכל אחרת על הדברים, זה להסתכל זה לעבוד ולהתחיל לעבוד ולדבר עם תלמידים על הדברים האלה, ולהתחיל לדון בדברים האלה, ויש תנועה עכשיו, תנועה חינוכית גדולה שקוראים לה, האטה בחינוך. לאן אנחנו רוצים? כאילו כל מרוץ העכברים האלה, מה אנחנו כל כך רודפים? אולי הקורונה פה עושה לנו איזשהו שירות טוב, מה אנחנו צריכים לרוץ, לקנות בגדים ומכוניות ונסיעות וטיסות וזה, כאילו כל הזמן צריך, מה הדבר הבא שאני ארכוש ואני אעשה? נכון שצריכים להעד קצת את כל קצב החיים ויותר להעמיק פנימה, יותר להסתכל פנימה. יכולה להיות הזדמנות לאיזשהו שינוי סדרה עדיפויות אצל, אני מקווה שזה מה שיקרה, ואני רואה אצל חלק שמתחילים לחשוב על הדברים. מה יישאר מזה? אני לא יודע. אני מקווה שיישאר מזה, ודרך אגב זה גם משקף איזושהי מגמה גלובלית גדולה. כי אני אקח לדוגמה את האוניברסיטה או את המכללות, אני חושב שבהרבה מובנים, לא בגלל שמשרד הבריאות החליט לא להחזיר את הסטודנטים ואת הלימודים, פתאום באמת רואים כמה אפשר לחסוך בהחזקה של כל האודיטוריומים והעולמות הגדולים, בניקיונות שלהם, בחשמל שלהם, בתחזוקה שלהם, הון תואפות. חושב שיכול להיות, אז תבוא ותגיד, אז מה יהיה עם כל העובדים שעובדים במקומות האלה, שעכשיו יצאו, הוציאו אותם לחלט, או שהם לא עובדים, או אני לא יודע מה. אז המגמה העולמית, אני חושב, היא כזאת, שבאמת הצרכים הקיומיים, יכול להיות שהטכנולוגיה באמת דואגת להם, ואנשים יותר ויותר עשו כבר איזשהו ניסוי כזה בסקנדינביה, אני חושב שזה ימשיך להיות, המגמה הזאת תמשיך להיות, שאולי אנשים ישבו בבית, כולל כמו שעכשיו רואים בקורונה עם המובטלים, ישבו בבית, ישלמו להם 10,000 שקל, לא 4,500, 10,000 משכורות טובות, כדי שהם באמת אולי יוכלו לצאת ולממש את התחביבים שלהם, ואולי לעזור בכל מיני עמותות וכל מיני דברים, ולתת מעצמם ומהיכולות שלהם. גם מפת העבודה תשתלה לגמרי, ואני חושב שבעקבות זה, או חלק מזה יכול גם להשפיע על איך אנחנו תופסים מה זאת למידה.
תשאל כל תלמיד מורה ממוצע, מהם כללי היסוד, נקרא לזה, שמערכת החינוך בנויה עליהם, הנחות היסוד, כן? וזה נתפס כמשהו שהוא בעצם מובן מאליו. אחד, למידה מתרחשת בתוך כיתה. שתיים, למידה מתרחשת בשעות מסוימות. אז יש זמן מאוד מוגדר ומקום מאוד מוגדר. שלוש, יש אדם מבוגר שעומד ובעצם הוא בעל הידע והוא צריך עכשיו להעביר את הידע באופן פרונטלי דרך איזושהי הרצאה ורבלית, מין איזה נאום ארוך שבמהלכו מה שאמור לקרות זה שהתלמידים חסרי הידע יקבלו מהמורה עם הידע את מה שהם צריכים. ועכשיו בעצם אחרי זה כמובן מגיע השלב של איך אנחנו יודעים שהתלמידים עברו את מה שהם אמורים, אז אתה נותן להם איזה טופס, ואז הם אמורים להקיט את החוץ. הדברים האלה לא חדשים.
וגם הנחת היסוד שצריכים לאגור משהו.
כן, זהו. הכל מבוסס על איזושהי הנחה קוגניטיבית, שבסופו של דבר בני אדם ותלמידים באופן ספציפי ספוגים, שמטרתם הוא לספוג את הידע מאוד ספציפי. זו ההנחה שהיא מאוד כאילו מקובלת, ואז מתחיל כל העניין בעצם של מה שנקרא לדחוס חומר, כלומר מחשבה שככל שיהיה יותר מים על הספוג הזה, ככה לבני אדם יהיה, לא יודע מה, יותר טוב בחיים, או כל מיני דברים בסגנון הזה. בקיצור, כל הדברים האלה זה לא דברים שהם חדשים, זה גם לא דברים שהם עוצרים שנייה וחושבים עליהם, שואלים את עצמך למה הדברים האלה טובים, והאם הם בכלל הכרחיים והגיוניים, אז
לא,
אי אפשר לגלל...
לא, בכלל הם מתאימים היום למחקר.
יפה.
למחקר, יש... מחקר המוח, אוקיי? יפה, מחקר יפה. מחקר המוח יודע שאנחנו עובדים היום ברשתות.
לגמרי.
אסוציאטיביות, הכשרים כן. שנבנים כן. והידע שנבנה הוא ידע רשתי.
כן.
אנחנו צריכים לקשור בין פילוסופיה לאומנות, לצפרות, ללשון, למוזיקה, בשביל לייצר קשרים חדשים ובשביל להרחיב את המשמעות של הדברים האלה, ולא להישאר במגירות.
ברור.
אנחנו יודעים את זה.
ברור. זה בדיוק הנקודה. שזה לא שלא יודעים את זה או לא מדברים על זה, אבל כל מי שמנסה לשנות דברים, נתקל בקיר תודעתי, שבעצם כמעט בלתי אפשרי לעבור אותו, בדמות אותן הנחות יסוד שתיארתי עכשיו. מה שקרה במשבר הקורונה זה שבעצם בבת אחת עברנו, נגיד, מלמידה בכיתה ללמידה מרחוק. עברנו ממשהו שהוא פרונטלי לגמרי למשהו שיכול להסתייע בטכנולוגיה לצורך הפעולה הזאת, ואז כתוצאה מזה גם נהייתה יותר גמישות בשאלה של הזמנים, גם יותר גמישות בשאלה של המבנה, כלומר, לא כולם חייבים להיות...
מתי ללמוד, איפה ללמוד, מי ללמוד.
כן, כן. ואז זה כמובן מעלה את השאלה לצורך העניין, אם אני כבר נמצא לאינטרנט, האם המורה יודע את ה... או יש לו בקיאות יותר גדולה מאשר מומחה שמעלה סרטון ליוטיוב לצורך העניין, כן? וכולי. זה רק דוגמאות שאתה אומר עכשיו... לפחות את ההנחת יסוד שהדברים חייבים להיות ככה ואין שום דרך אחרת, לפחות יש איזה תקדים שכבר מצביע על הדבר הזה. כלומר, מערכת החינוך לא התמוטטה ביום אחד רק בגלל המעבר ללמידה מרחוק. מורים לא עזבו בבת אחת את המערכת, תלמידים לא הפכו בבת אחת למטומטמים. מה שקרה בעיקר, אני חושב, זה איזושהי אפשרות להתאים את עצמך. וכמובן שזה לא הלך יותר מדי טוב בהתחלה.
אני חושב שזה מוקדם מדי להסיק מסקנות.
ברור.
זה ממש מוקדם, ואני חושב שמה שיותר חשוב לא להסתכל כרגע על מבחן התוצאה.
ברור.
אלא יש פה איזשהו תהליך שאני רואה אותו כמכשיר מורים, אני רואה, כי אני מלווה בשטח כל מיני סטודנטים שמתנסים בהוראה, וגם מורים, ואני מלווה בתי ספר. ומה שקורה זה דווקא מעניין. בגלל הצורך הזה, פתאום גם מבינים שלמידה מרחוק, מה זה למידה מרחוק, ומה זה טכנולוגיה מבחינת למידה והוראה, כי גם בזה אני עושה. אם אתה מעביר או משתמש בטכנולוגיה בשביל ללמד אותו דבר רק מרחוק, בהרצאה נניח או משהו כזה, לא עשית שום דבר, כאילו שפשוט העברת את הספר מספר הארד קופי לספר דיגיטלי. לא עשית שום דבר. מורים מתחילים להבין, כי אתה רואה גם את התגובות של התלמידים, וכן הם מצטרפים והם לא מצטרפים, זה המון תלוי בהם, זה בחירה שלהם דרך כלל, הם יכולים לחבות מסך, אף אחד לא יכול להכריח אותם שהמסך שלהם, שהתמונה שלהם תראה, או לראות בכלל מה קורה איתם.
כן, הם יכולים לשים את עצמם על מיוט וללכת.
יש פה סוג שהמורה פתאום צריך לעניין ולסקרן את התלמידים,
כן.
אולי לעשות להם כיתה הפוכה, ולתת להם ללמוד בבית, ואולי רק לתרגל ביחד איתו, ואולי לעבוד בקבוצות קטנות. אבל פתאום זה מכריח את המורים לחשוב שהפדגוגיה צריכה להשתנות, זאת אומרת, הטכנולוגיה צריכה לשמש פדגוגיה חדשה.
ברור.
זה נכון שהטכנולוגיה יכולה להעלות רעיונות לגבי פדגוגיה, יש פה מעגל כזה, אבל מצד שני זה ברור שאי אפשר להעתיק את הפדגוגיה הסטנדרטית לתוך הלמידה מרחוק, אלא צריך לעשות פה משהו אחר לגמרי, ומזמנת באמת הזדמנות כזאת. זה ש... באמת, אתה צריך לבחור סרטים ביוטיוב, ולדעת איפה לעצור בסרט כדי לעורר סקרנות ושאלה, ולתת לתלמידים להיות פעילים ומעורבים, ולתת להם להעלות דברים, ולהשתמש בלוח הריק של הזום, בשביל שהם יכתבו ויעלו רעיונות, ויזרקו, או בפדלט, או בכל מיני מקומות כאלה. יש פה, קודם כל, התנסות טכנולוגית, אבל אני לא מדבר על הטכנולוגיה, אלא הטכנולוגיה חייבת לגרום גם לפדגוגיה להשתנות. ואתה מבין גם שאולי, גם מורים מתחילים להבין שאולי העניין הזה של להספיק את החומר, זה לא עומד במרכז העניינים. מרכז העניינים עומד לגרום לתלמידים לרצות ללמוד, לעורר את הסקרנות שלהם ללמוד, לעורר שיתופי פעולה, לעורר אותם להיות הרבה יותר פעילים ומעורבים בתוך הלמידה, כדי שהם ייכנסו ויצטרפו אליה. זה מה שזה עושה, ומהבחינה הזאת זה מצוין, אין לי ספק בזה, הייתי ממשיך ככה, באמת. עכשיו, אני לא חושב שצריך הכל לעשות מרחוק. אני חושב שצריך להיות איזה בלנס, כי יש למשל סדנאות, ויש מעבדות, ויש כל מיני דברים וסיורים, ושצריך להיות הרבה הרבה אינטראקציה בין אישית פייס טו פייס, ובמגע שיש אנרגיות שאי אפשר לחכות אותם בלמידה מרחוק. אבל יש דברים, הרצאה למשל, לא צריך לתת היום הרצאה מקרוב, אין שום סיבה לזה, כי בלב הכי אין כמעט מקום לדיון. איפה שיש סדנאות קטנות אפשר לעשות משהו כזה יותר דיאלוגי. בכלל, אני חושב שבעיקר צריך לעבור ללמידה דיאלוגית, וזה מאפשר לנו ומתאפשר לנו. ובאמת הבחירה הזאת, אוקיי, יש שיעור, מישהו יכול להקליט אותו, ולהחליט שעכשיו לא מתאים לו, כי הילדים שלו נמצאים, או כי אני לא יודע מה, והוא יראה את זה בערב, זה מצוין. יש את המוקים, ויש את הקורסרה, ויש אנחנו יודעים שהאוניברסיטאות הגדולות ביותר עושות למידה מרחוק. אני לא תמיד אוהב את מה שהם עושים, עושים את זה יותר בראש של האוניברסיטה הפתוחה, ואני חושב שצריך להיות משהו אחר לגמרי, אבל לא משנה, יש את ההתנסויות האלה.
כן.
זה מהבחינה הזאת, זה מהבחינה הזאת מצוין. עכשיו אתה שואל, עד כמה יאפשרו את זה, עד כמה ייתנו לזה, עד כמה זה באמת הדברים המרכזיים האלה שאתה אמרת, מבחני בגרות שמכוונים את הכל, יישארו במקומם, אני חושב שגם על זה יש המון סימני שאלה היום. אז אני שמח, יכול להיות שיש פה מאבק כוחות. תראה, פינלנד, מה, מדברים כולם על פינלנד, אוקיי? גם מבחני פיזה, הם למדו לחשוב יותר, למדו להיות פעילים יותר, למדו ללמוד, לאהוב ללמוד יותר, ולכן אולי מצליחים יותר בכל מיני דברים שבודקים אותם דווקא בפיזה. בפיזה הבאה גם תנסה לעבוד על מרכיבים של מוטיבציה פנימית, ולראות את המוטיבציה הפנימית שלהם של למידה.
אתה תכוון למבחני פיזה הבינלאומיים.
הבינלאומיים, כן. אז אני אומר, כבר הפכו להיות מבחנים של, גם לוקחים את המרכיב הרגשי והחברתי בתוך העניין, ולא רק את הקוגניטיבי, כי יודעים היום שיש קשר בין הדברים האלה. כן, אז יש איזושהי אינטראקציה בין כל המרכיבים האלה שדרושים ללמידה, ואתה צריך מבחינת מוטיבציה פנימית לאפשר לתלמידים קודם כל לחוש תחושת מסוגלות, תחושת אוטונומיה, תחושת קשר ושייכות. אלה שלושה צרכים בסיסיים לפי התיאוריה של דסי גריין, של הכוונה עצמית, שמאוד מאוד חשובים. צריך לספק אותם כדי לייצר תשתית למוטיבציה פנימית ללמוד. כי אם אין את זה, אז לא תהיה למידה משמעותית. או לא תהיה למידה מתוך הבנה או מתוך יכולת להעביר, נניח את מה שאני למדתי בפילוסופיה היום, למה שאני אלמד במתמטיקה מחר ומה שאני אלמד בספרות מחרתיים.
כן.
וזה מה שצריך, וזה הכיף של הלמידה. וזה יוצר איזשהו למות חדשים, ולא רק לשנן ולהכניס לתוך מגעות ולהכיר אותם במבחן. אבל מה עשו בפינלנד? בפינלנד הדבר הראשון שהצורך עלה מזה שהם רוצים לקצץ בתקציב של משרד החינוך, הדרג הביניים הזה.
כן, הפקידים.
יש
כן.
איזה שהם משהו כזה כללי, של כמה נושאים כלליים שאומרים, זה משהו שאנחנו רוצים שתיגעו בו. אבל כן. איך תעשו את זה, ומה תעשו בדיוק, וזה זה עניין שלכם, זה אוטונומיה שלכם. המורה היום זה המעמד הכי גבוה בפינלנד. כן. הכי גבוה. כן. מקבלים שכר הכי מכובד, נכון שמגיעים לשם אנשים, גם עם תואר שני בהצטיינות, לא משנה באיזה דיסציפלינה, וגם אחרי הכשרת מורים, ונכון כן. שיש שם כל מיני תנאים אחרים, אבל בגדול, כן, זה חלק מזה שהם מסתכלים על מעמד המורה, כדבר אולי הכי חשוב, כן. שבאמת מעצים ונותן את הסיכוי שהדור הצעיר אולי יעשה דברים נפלאים במדינה שלהם.
כן.
ואצלנו זה יותר, מה אני אגיד לך, זה יותר בייביסיטר.
זהו.
עובד, אני הצעתי אולי שהמורים באמת יהפכו להיות... בכלל, כל בית ספר יפוך להיות בייביסיטינג, ונציר על עצמנו כבייביסיטר, ואז נקבל לשעה...
יותר ממה שמקבלים מורים.
כפול 30 תלמידים, זה המון... יהיו מיליונרים אנשים. משהו בייביסיטר, רק בייביסיטר, זה הכל.
כן, כן, אם כל כך חשוב להורים לזה. אז זהו, אבל בואו נחזור שנייה לענייננו ולמקום שאנחנו נמצאים בו. אז כאמור, אחד הדברים שקרו זה שבאמת פתאום ראו... שלמידה לא חייבת להתרחש בכיתה, פתאום ראו שתלמידים לא חייבים להגיע, כלומר, הם לא היו חייבים להיכנס לזום, לשיעורים של המורים, זה ניחה, כן? אבל באיזשהו שלב זה כבר נהיה מובן מלאב, גם אחרי שכבר החזירו את בתי הספר לפעילות, שתלמידים שלא רוצים להגיע, לא חייבים להגיע, כלומר, זה אחד ה... דברים שהיה סביבם הקונצנזוס הכי גדול, קודש הקודשים של מערכת החינוך, חובת ההתייצבות של התלמידים, ופתאום הדבר הזה, זה לא ששינו את החוק, אבל פתאום הבינו שזה כאילו כבר לא סיטואציה שאפשר להכריח אנשים, והם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד בסיטואציה, זה פשוט צריכים להגיד שהם מפחדים מקורונה, וזהו.
נכון, נכון.
ואף אחד לא יכול להתווכח איתם בעניין הזה. ואותו דבר גם לגבי מבחני בגרות, מאחר ומבחינת ההגבלות וכאלה, לא הייתה אפשרות להביא תלמידים לכיתות, להיבחן בצורה רגילה, אז אמרו, אוקיי, עכשיו בואו ניקח כל מיני מרכיבים אחרים, ונעשה הערכה חלופית, ופתאום גם האוניברסיטאות היו צריכות להתחשב בזה, בכל הנושא של קבלה, כלומר, דברים שאתה יכול לנסות ולהזיז אותם, בקושי עצום, אם בכלל במשך עשרות שנים, פתאום בתוך ימים הפכו למובנים אליהם, שזה דבר מדהים בעיניי.
ואני חושב ש... מה השאלה?
אז יפה. אז אני חושב שהשאלה היא, בסופו של דבר, לאן הדברים ימשיכו הלאה, וכמה מהדברים האלה ימשיכו ובאיזה צורה. כי מערכת החינוך לכאורה בעצם חזרה לפעילות, באופן רשמי, לפחות ברוב המקומות, וכל הסיפור נגיד של הלימודים הפרונטליים כאילו חזר לשגרה, מאחר ואני לא מבלה בבתי ספר בתקופה האחרונה, אז אני לא יודע להגיד בדיוק מה קורה, כאילו היום בכיתות, מבחינת השיח בין מורים לתלמידים, או האינטראקציה ביניהם, או איך שאנשים כאילו רואים את הדברים. השאלה אם בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, יש אפשרות רק לנקרא לזה סרבנות אפורה, כלומר היעדרות מבחירה של תלמיד ספציפי כזה או אחר, אוקיי? או שיש אפשרות ליותר מזה, כלומר מה שדיבר נגיד על המודל המשלב, שחלק מהדברים יעשו מהבית אבל חלק לא, כלומר האם הדברים האלה נראים כמשהו שאשכרה יכול לקרות?
זה משהו אפשרי, נגיד, זה משהו אפשרי, אבל אתה יודע שקודם כל הנבואה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, הרובן, אז אני לא יודע להגיד לך מה יקרה.
כן,
אני יכול ברור. להגיד לך שיש כל מיני אפשרויות שיקרו, ואני חושב, אני מאוד מקווה שמה שיקרה זה באמת ש... ואני חושב שזה, אני מגלה סימנים שזה קורה, זאת אומרת, גם מבחינת מנהלות ומנהלי בית ספר, זאת אומרת, שבאמת יש איזושהי חשיבה מחודשת, אבל זה צריך להיות מגובה באמת גם מערכתית. אני מצפה לזה שגם מלמעלה, איפשהו ייתנו הרבה יותר אוטונומיה לבתי הספר, ואיפשהו מלמעלה אולי יתחילו לחשוב על באמת, על העניין הזה של הכמות לעומת העמקה. אני לא אומר שלא צריך, שאין דברים שצריך הכל, אני שוב אומר שצריך לחשוף את התלמידים לכל מיני רעיונות, אבל אני לא חושב שצריך להכניס את זה כל כך למגירות, וצריך להיות איזשהו שינוי תפיסתי מהותי, ואני מקווה שהוא יבוא גם מלמטה, אני רואה שהוא בא מלמטה, אני רואה, ואני חושב שאתה גם משתתף בפורומים בפייסבוק של חינוך 2020, ובשביל למידה, יש כל מיני פורומים שאתה שומע תמורים, שמעלים את הדברים האלה מלמטה, אני מקווה שהמלמטה הזה יהיה הפעם איזושהי מסה קריטית, שתשפיע גם מלמעלה. כי אחרת תהיה התנגשות, ממש תהיה התנגשות. ובסופו של דבר אני חושב שמי שיקבע את הדברים ומי שיבעט ברגליים זה גם הורים, גם הורים וגם תלמידים. השאלה היא מה שאתה שואל, באיזה מידה באמת אנחנו נמצאים במצב חירום מתמשך, ביחס לקורונה, שאפשר להפעיל את התירוץ הזה של קורונה עכשיו מי אתה ועד עולם, או שעוד כמה חודשים יהיה חיסון לקורונה, ואחרי שיהיה חיסון וכולם יוכלו להתחבק אחד עם השני ולהתמשק אחד עם השני, אז האם, 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 האם הכל יחזור לקדמותו?
כן.
זאת שאלה טובה, זאת שאלה מצוינת. אני מאמין שזה העיץ תהליכים. להגיד לך עד כמה זה העביר את ה... אם אני אקרא לזה כתבים, מין 0 ל-1, נניח שזה בינארי, זה יהיה רק רבע, זה יהיה רק חצי, זה יהיה רק 3/4, זה יהיה רק עשירית, אני לא יודע, אבל תהיה תזוזה בטוח. בטוח שתהיה, זה לא יכול לחזור להיות אותו הדבר. זה לא יכול להיות משום שגם המורים וגם התלמידים וגם ההורים פתאום, דרך אגב ההורים,
כן.
ההורים עצמם לילדים בכיתות, לילדים בכיתות נמוכות הם בעצמם, היו יכולים לבחור אם הילד ייכנס או לא ייכנס למשהו.
כן.
אבל היה להם כוח עצום להורים, גם בתמיכה שלהם, בלמידה של הילד. פתאום מערכות היחסים וסדרי עדיפויות, היו להם הזדמנות להשתנות ולחשוב על זה מחדש. עד כמה זה יהיה יהפוך להיות מה שנקרא גל הנאה, מין מומנטום כזה, שיתחיל להניע את כל השינוי שאנחנו מצפים לו כבר לפי דעתי 20 שנה, להסתכל באמת ולא לחזור לאותה כיתה, כמו שאתה אומר, של אחד שלפני 300 שנה היה בה, ועכשיו הוא חוזר והוא מגלה שזה בעצם אותו דבר, אני חושב שזה לא יקרה. וכמו שאמרת לך בהתחלה, הלוואי, 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 וגם ישימו סימן שאלה על המוסד הזה שנקרא בית ספר וכיתה בכלל. באמת, למה לא להשתבש בעולם? בעולם אני מתכוון גם בעולם הווירטואלי וגם בעולם האמיתי. ללמוד שם, אפשר להיפגש, אבל למה לא? זאת אומרת, הרי שם החיים נעשים, למה לא ללמוד מהחיים? ואני חושב שהשאלות האלה הן השאלות שעומדות עכשיו במרכז. אני מנסה מבחינתי, מאיפה שאני נמצא, גם דרך הפודקאסט איתך, לנסות לקדם את השאלות האלה, לנסות לקדם חשיבה על השאלות האלה, ולהעלות רעיונות של איך אפשר באמת ללמוד אחרת בעולם שלנו, ומה יהיה יותר ראוי, ומה יהיה יותר נכון, גם על פי המחקר. כמובן שהזמן קצר, אז זה משהו שאפשר לדבר עליו עוד הרבה הרבה שעות כדי לרדת לפרטים ולהסביר את ההצדקה הפילוסופית, הסוציולוגית, הפדגוגית של הדברים האלה, אבל יש לזה הצדקה, אני לא אומר את הדברים כי חלמתי עליהם בלילה, זו התפתחות שלי של הרבה שנים,
ברור.
להגיע למסקנה שאנחנו פשוט מפספסים את המהות, אנחנו מדברים הרבה פעמים על כל מיני, על השכר של המורים ועל מספר הילדים בכיתות, שזאת לא המהות עצמה. המהות עצמה זה הנחות היסוד, בדיוק כמו שאתה אמרת. זה הנחות היסוד, זה בכלל מה זאת למידה, מה זאת הוראה, מה זה בית ספר, מה זה תלמיד, מה זה מורה בכלל, מה, 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 מה כל הדברים האלה, למה זה כל כך, האם חשוב להמשיך בכלל עם כל הדברים האלה, אולי צריך לשנות את כל התפיסה.
אני חושב שבמובן הזה, מה שיקרה תלוי באמת בהסכמה שלנו לחזור ולשחק לפי החוקים השנים, או ההתעקשות שלנו לשנות את חוקי המשחק. כלומר, אדם...
יהיה קשה מאוד לחזור.
כן,
קשה מאוד.
זהו.
קשה מאוד לחזור.
וזה מעלה כמובן את שאלת הסטגלנות, האדפטציה של בני אדם למצבים, או באמת את אותו ניסיון שהתחלת ממנו של... איזשהו צורך מאוד חזק שיש לנו ביציבות ובעקביות, שיכול לבוא לידי ביטוי גם בניסיון שהוא כמעט נואש אפילו לפעמים, להמשיך את החיים כמסלולם, למרות שזה גם ברור שזה לא הכרחי, וגם באיזשהו מקום, במובן מסוים, זה אפילו הופך למגוחך. כלומר, יש איזה שלב שבו common sense הופך לנונסנס, כמו שדיברנו פה בשיחה קודמת, ואז זה כבר יהפוך לסיטואציה שבה זה ייראה אבסורד לנסות ולהתעקש על, על ימידה ישנה בעולם החדש, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, בערך כמו שזה ייראה אבסורד היום, לא יודע מה, להתעקש לחיות בלי טלפון נייד או whatever, כן? כלומר, דברים שנתפסים ביזרים לחלוטין ו... מהר מאוד, כמו שדברים הפכו מקומון סנס לנונסנס, הם גם יכולים להפוך חזרה. כלומר, זה באמת עניין של איזושהי תנועה מאוד רחבה שיכולה לנוע למקום הזה. זה לא רק שאלה של אדם פרטי כזה או אחר, אם הוא בוחר או לא, כאילו שזה גם פותח פתח כאילו לשינוי במובן הזה שאם החבר שלי לא רוצה, אז גם אני אתחיל לשאול את עצמי בשינוי. אבל זה כן באמת מעלה את האפשרות שסוכני שינוי של המערכת, בין אם זה מגיע מכיוון המורים, שאומנם ביום יום לא סופרים אותם, אבל בכל זאת הם מאורגנים באיזושהי צורה, אולי באופן שכקבוצה גדולה, שבסוף מחזיקה את כל המערכת הזאת, ייתן לה יותר ביטוי. תלמידים כמובן שיכולים להצביע ברגליים ופשוט לא להופיע, ואז כל העסק הזה לא קיים, כאילו אי אפשר ללמד כיתה ריקה. כן? הורים שיכולים להחליט שהם כבר לא מוכנים בכוח לשלוח את הילדים שלהם למערכת הזאת, לא רק בגלל החשש שאולי הם ידבקו בה בקורונה או דברים כאלה, כן? כן, כן.
בגלל אלא... שזה לא משמעותי.
כן, כן, כן. כן. ואז...
ההפך, זה לא רק שלא משמעותי, זה גם עושה נזק לכל המוטיבציה של...
כן, שהם... נכון. ואז אנחנו מתחילים בעצם לחשוב על השנה הזאת שנגמרת בימים הקרובים. ועל החורף ועל המחשבות על איך תיפתח השנה הבאה והגל השני והמומנטום שאליו הדברים הולכים. ואז אם המשבר הזה באמת של הקורונה הוא לא עניין כזה זמני, אוקיי? אלא משהו יותר מתמשך כמו שנראה כרגע, פחות או יותר, אז ברור שזה עדיין יהיה שם. ואם בכל זאת יודיעו שאפשר לחזור לשגרה, כן, נגמר העסק ומצאו חיסון או whatever, זה בכלל לא אומר, כן, שכל שאר הדברים יחזרו לשגרה, בכל המובנים.
אז הפסימים יגידו לך שהכל יחזור לשגרה והכל יחזור לקדמותו, שאין מה לעשות, זה העולם, ככה הוא פועל. והאופטימים יגידו לך, כמוני אולי, כי אני איש חינוך, אז אני אופטימי מטבעי.
כן.
ואני אופטימי בבחירה, אוקיי? לא מתוך חוסר בחירה.
כן.
שאני חושב שזאת הזדמנות שככל שנמהר ונשכיל לנצל אותה, כך ייטב לכולנו. עכשיו, השאלה שאני רוצה לשאול אותך, אתה כפילוסוף וכאיש חברה, ואתה חי בדרום ואתה חי את הדרום.
כן.
שאלה שתמיד אני שואל אותי, את עצמי בעצם, וגם את התלמידים שלי, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מבחינת חשיבה ביקורתית, היא את מי זה ישרת? זאת אומרת, את מי זה ישרת בסופו של דבר לחזור לשגרה, לחזור לשגרה מלאה ולחזור למשל למוכר ולידוע ולבחינות ולישיבה בכיתות הצפופות, את מי זה ישרת? מערכת החינוך, אם היא לא תזוז ממקומה, את מי זה ישרת? יש לי תשובות לזה, אני בטוח שגם לך, יש אנשים שירוויחו מזה, בלי להיות קונספירטור גדול, בצורה אפילו לא מודעת. יש מי שירוויח מזה שהכל יחזור לקדמותו, שיהיו אולמות גדולים, ויהיו הרצאות גדולות, ויהיו מבחנים סטנדרטיים, ויהיו פסיכומטרים, יהיה הכל, ויהיו ציונים ותהיה התפלגות. יש קבוצה או יש אינטרס שזה משרת אותו. עכשיו תענה לי אתה, את מי זה יכול לשרת?
זהו.
שזה לא יזוז.
אז
כי הרי טובת הילד פה לא, אם אני ואתה היינו מאמינים שכל מערכת החינוך פועלת על, לפי טובת העניין, העניין זה הילד, האם באמת טובת, כל מערכת החינוך פועלת לטובת הילד, אז אני חושב שהיינו מהר מאוד נגיד במסקנה שממש, אבל ממש, ממש לא.
ברור.
מערכת החינוך לא פועלת, לא שמה במרכז את טובת הילד, יש לה הרבה דברים אחרים. ואז אני שואל את מי זה ישרת. אתה יכול לנסות להתמודד עם השאלה הזאת, את מי זה ישרת שהמערכת לא תזוז מילימטר עוד חצי שנה?
כן, לי יש תשובה לעניין הזה, והתשובה
אז
שלי...
אז תדבר, אז תגיד אותה.
אז תגיד, אז תן לי צ'אנס. אני חושב שזה ישרת בעיקר את אלה שזה בסוף הכי לא אמור לשרת אותה. כלומר, יש אנשים שחיים משימור של המצב הקיים. פוליטית, אנשים שלא מעוניינים ברעשים. וזה גם צורך העניין.
אנשים חושבים...
כן, זה יכול להיות גם מערכות החינוך ברשויות המקומיות, וזה יכול להיות גם כמובן ההנהגה של משרד החינוך וכולי, כן? אנשים שהמעשים שלהם כאילו נבחנים כלפי חוץ בזכוכית מגדלת לא קטנה. בדרך כלל כשיש כזה רעש גדול. וכמובן מערכת מאוד גדולה של פקידות, שעוסקת בפיקוח. עכשיו, זה הצדקת הקיום שלהם, כן? זה הרזון דאטר, כמו שאומרים.
נכון.
זאת אומרת...
אתם יהיו בהבטלה אחרת.
אם לא, אם זה לא יהיה שם, זה לא יהיה המצב. זה נקודה. וזה בסוף הסיפור. אי אפשר יהיה לקחת את התלמידים בכוח, כן? יום-יום בזיזנות לתוך בתי הספר. זה לא...
אז אני שואל לך כהורה, האם אתה מוכן לוותר על הצורך ועל טובת הילדים שלך, כדי לאפשר לקבוצה שלמה להמשיך ולקבל את השכר ואת ההטבות, בגלל שמה שהם יודעים לעשות זה למדוד ולמדוד ולמדוד.
אז תראה, אני ספציפית ההורים שלי, הילדים שלי, עדיין בגן, ובגן שעבדנו הרבה
תנסה
מאוד...
תנסה לדמיין.
כן. תראה, אני אגיד לך בכנות, אני חושב, אני לא אשלח את הילדים שלי, נגיד, עוד שנה וקצת,
כן.
לבית ספר שנראה כמו היום. זה אני יכול להגיד לך ברמה אישית בוודאות. כאילו אני לא...
שניתה לי.
כן, אז אני באופן אישי לא רואה בזה הפסד, אני רואה בזה רווח. עכשיו, האם יש לי את הפריבילגיה לעשות את זה, כי אני אדם שמסוגל להעניק רמה גבוהה יחסית, אני חושב, של ידע וכישורים לילדים שלו, אולי גם כי אני רגיל כבר לעבוד מהבית ויש לי זה, יכול להיות, אני לא מתעלם מהעניין הזה, כן? אבל זה לא אומר שכל מי שיעשה את זה הוא רק מי שיש לו את אותה אפשרות. כלומר, כמו שאמרת,
להיות לא יכולת, כן, צריך להיות לו באמת יכולות.
נכון.
יכולות וגם מוכניות.
כן, אבל תראה, אני לא מדבר במובן של בתי ספר פרטיים או כל מיני דברים כאלה, אני מדבר במובן הזה שאם לממשק, נגיד, יש אינטרס לקיים את אותם מסגרות לצרכים של בייביסיטר, לצורך עניין, כדי שהורים יוכלו לצאת לעבוד, אז בבקשה, בוא נמצא לדבר הזה פתרון רחב, גלובלי, שיהיה אפשר להגדיר אותו כפרק, פתרון לדבר הזה, ולא לקרוא לזה חינוך במובנים האחרים של המילה. כלומר, הם אולי יהיו שם, אבל יעשו דברים אחרים, וכשהם יהיו בבית, הם יעשו את מה שאנחנו נגיד קוראים לו למידה, או חצי-חצי, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, כמו שיש את הסיפור של ה-work-life balance של מבוגרים, אז יהיה את הסיפור של, לא יודע מה, למידה, מסגרת חברתית, והאיזון ביניהם, ונגיד כל עולם הקפסולות יעבור מסיפור של כמה תלמידים בכיתה אחת לכמה תלמידים בכיתה אחרת, כן? וכל הדברים האלה, סיפור של מה התלמידים עושים מתי ואיפה לצורך העניין, וזהו. וימצאו לדבר הזה מענה, כי א', תהיה לדבר הזה דרישה רחבה, וב', לא תהיה ברירה, אלא לספק את הצורך הזה. עכשיו, כמובן שככל שנגיד ילדים הם גם בשלבים יותר גדולים, אז יש יותר מקום לגמישות, כלומר, אתה לא תצפה מהורה להשאיר את הילד בגיל 5-7 בבית לבד, כן? אבל יש איזה שלב שהדבר הזה כבר לא נראה כזה מופרך, כן? בטח ובטח כשמדובר בגילאי תיכון וכולי.
בכיתה ד' אפילו.
אפילו בפחות מזה, כן.
אני משאר בבית גם.
כן, כן, כן. כלומר, הגילאים היותר מבוגרים...
החליטו על ד' הלווה שהם יכולים משאר בבית והם יכולים לעבוד.
כן. רחם השם, והעולם לא קרס, כלומר...
לא.
לא, העולם לא קרס. אף אחד לא נפגע כתוצאה מהדבר.
אבל אני לא בונה על זה שלא יקרוס, אני בונה על זה שאם לא באמת... זה לא תהיה הנאה של איזשהו שינוי תפיסתי עמוק, אז לא עשינו הרבה, אנחנו נצטרך לחכות עוד כמה שנים, עד שעוד יעלה צורך נוסף, לא רק הצורך של הקורונה, גם הצורך של כל השינוי שאמרת לך, של שוק העבודה, וכל השינוי החברתי של תרבות הפנאי, יאלץ את כל המערכת, כל החינוך להיות אחר, ואני שואל את השאלה, לא מערכת החינוך.
כן.
השאלה היא בכלל, מה זה חינוך היום?
כן.
אוקיי, תעזוב רואה למידה ורואה, מה זה חינוך היום בכלל?
כן.
בצורה ישירה דווקא ללמידה והוראה, אלא חינוך במובן הכי רחב שלו.
כן, ברור. אבל אני באמת חושב שאולי זה השלב הראשון והשמעותי בדרך לתהליך רחב של שינוי, שיהיו לו עוד שלבים שאנחנו צריכים לראות לאן הם מובילים בהקשר של ההתפתחויות הכלכליות, משברים, איתון, whatever, הרבה דברים שיכולים להשפיע על הדבר הזה. זה ברור גם שאנחנו לא נוכל לבוא ולשבת ולחכות שפתאום יהיה שינוי תפיסתי בקנה מידה כזה רחב, כי אנחנו יודעים שזה בערך כמו לחכות למשיח בגרסה כאילו האידיאולוגית של המילה. כלומר, זה לא, זה אולי תנאי הכרחי, זה בטח לא תנאי מספיק, והרבה פעמים השינויים האידיאולוגיים הם תגובה למציאות שלא בחרנו לאן היא הולכת או אין לנו שליטה עליה, אלא כאילו אופן שבו אנחנו מתמודדים אותה ומפרשים אותה מחדש, ועד נזכרים שבעצם יש אנשים שכבר דיברו על הדבר הזה מזמן, הרבה לפני שהיה קורונה או היה מה שזה לא יהיה. ופתאום הרעיונות שלהם. כן.
בהכשרת מורים אני רואה את זה הרבה פעמים כאיזה סוג של בעיה מאוד מאוד קשה, שסטודנטים יכולים להיחשף לרעיונות מאוד פרוגרסיביים ומתקדמים ומבוססי מחקר והכל, ועדיין כשמגיעים לכיתות, קודם כל הם נתקלים כמובן במנהלת ובמרכז שדורשים מהם והם צריכים להוכיח את עצמם להוביל למבחני סטנדרט. דבר שני, הם הרבה פעמים נוטים ללמד כמו שלימדו אותם, ולמרות שהם מאמינים שזה לא טוב. אבל הם נוטים לעשות את זה, משום שזה כוחו של הרגל.
כן, וזה מה שמכירים, ומה שטבוע בהם.
זה מאוד 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 קשה, זה תהליך סיזיפי, אוקיי? אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך סיזיפי. אני מקווה שפה הייתה תאוצה, ואני כמעט בטוח שהייתה תאוצה. שוב, איזה אפקט יהיה לה, באיזה מידה זה באמת יחולל שינוי מאוד מאוד גדול, אני לא יודע, אבל זה יחולל שינוי. דבר אחד, אני כן יכול להתנבא שזה יחולל שינוי, אני לא יודע באיזה מידה השינוי הזה יהיה מהותי וגדול. אני מקווה שכן.
אוקיי, מצוין. אז אני חושב שאנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, ולראות מה מביא איתו הקיץ, חוץ מגלי חום וכל שאר המראין בישין, ואיך בעצם הסיפור הזה יתגלגל, נגיד, לתחילת שנת הלימודים הבאה, והלאה. וחשוב במובן הזה, בעצם להזכיר, כמו שאמרת, שהצורך הוא אבי המצאה. וכשהצרכים משתנים, אז גם רעיונות ישנים שניסו להמציא דרכים אחרות, לחשוב על הדברים ולהסתכל עליהם, יקבלו פתאום משמעות אחרת. כלומר...
אני גם אופטימי יותר, משום שאני רואה באמת מורים שמשנים את דרך הלמידה שלהם מקצה לקצה, הם פתאום נהפכים והם מדווחים לי ומראים לי ומתלהבים מזה. זאת אומרת שיש, אתה כבר רואה איזושהי מגמה, אני לא יודע מה ההיקף שלה, אני לא יכול למדוד כי לא עשיתי איזשהו סקר, אבל אני רואה את התופעה הזו.
אוקיי, מצוין.
אז אני אופטימי.
אוקיי, אם אתה אופטימי אז גם אני יכול אולי להיות אופטימי, כן, אבל... אתה יודע, בעידה שלנו, להיות אופטימי זה לא דווקא הדבר הכי מובן מאליו.
Tell me about it.
כן, 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 עוד באירופה, היינו סקפטים. אבל עכשיו אנחנו כבר לא באירופה, אז אולי בכל זאת יש מקום לאופטימיות במובן הזה, וכמובן שככל שהנושא הזה יישאר יותר בכותרות ובדיונים, ולא ייעלם רק בגלל שיצאנו לחופש, גם היכולת לעשות איתו איזשהו שינוי בטווח הקצר או בטווח הרחוק יותר, תלך ותגדל. ולכן גם חשוב להמשיך ולנהל את אותם דיונים, ולהעלות את אותן שאלות, ולא לקחת כמובן מלא.
שהם יהיו מרכז הלמידה.
כן, לגמרי, לגמרי.
גם שלך, אני רוצה לראות פילוסופים שמנהלים את משרד החינוך.
האמת שהיה זה שלב קצר מאוד, שהיה נראה אולי שטייניץ הולך להיות שר החינוך. ואז אמרתי, טוב, אז זה לא...
זה פסאודו.
כן, זה לא... לא, אמרתי, אולי סוף סוף מישהו יגשים לי את החלום להקים מגמות לפילוסופיה בבתי ספר, אבל לא, זה לא קרה. גנת נראה לי פחות בעניין, אבל לך תדע. בכל מקרה, לא להניח מראש ששנת הלימודים הבאה תהיה חייבת להיפתח כמו שנת הלימודים החולפת, שנפתחה כמו שנת הלימודים הקודמת, וכו' וכו'. ולא רק בהקשר של המסורת הקבועה לאיומים בשביתה יום לפני תחילת שנת הלימודים, וזה משהו שכבר הפכה כמעט ליום חג, כן, כן.
כל הרשתות החברתיות מאפשרות באמת את השיח הזה הרבה יותר ממה שהיה מקובל קודם, ולכן אני חושב שהעוצמה שלו, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, לאין ארוך מאשר בפעמים קודמות, כי ההורים פתאום, אתה יודע, המון קבוצות של הורים ושל מורים, ואני חושב שיש לזה אימפקט.
כן, לא רק שיש לזה אימפקט, גם אי אפשר לבוא ולהגיד שהכל טוב ויפה, אבל אין לנו את הכלים לעשות את זה, או שזה לא יעבוד. כלומר, אם הקורונה הייתה נגיד מתרחשת, אני חושב, אפילו לפני 5 שנים, אף אחד לא היה שומע על זום, אף אחד לא יודע מה זה זום. כל הסיפור הזה היה הרבה פחות פרקטי. ואנחנו לא מדברים על היכולת להשתמש באינטרנט באופן כללי, אתה יודע, למה שלא יהיה, אלא על הספציפית האפשרות ליצור את סביבות הלמידה מרחוק, וככה הדבר הזה ישר כאילו נכנס לתוך משהו שכבר היה קיים.
וזה עוד השתכלל.
וזה עוד השתכלל, כן, לגמרי, לגמרי. והפלטפורמות הזמינות והקלות והנוחות לשימוש והחינמיות, כמו שאנחנו משתמשים בהם ממש as we speak, מה שנקרא, זה כבר הפך להיות משהו שהוא הרבה יותר מובן מאליו. אז אנחנו אפילו לא יכולים כאילו להשתמש בסיפור הזה כאיזשהו תירוץ להעתה של שינויים. זה לא עניין של תקציב, זה לא עניין של ידע טכנולוגי, זה לא עניין של שום דבר, אפילו מהטלפון אפשר לעשות את זה.
נכון.
ובמובן הזה אנחנו במקום טוב, אין ספק.
למרות שבפריפריה קצת, אתה יודע,
נכון,
נכון. בפזורה הבדואית,
יש בעיה.
אם צריכים לנהוג עם המכוניות עד לסמוך לאנטנה,
כן, 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 tell me about it. אבל מאידך, אולי זה גם יכול להיות הגורם שמאיץ את ההשקעה בתשתיות, כי כמו שאני אגיד, באותה מידה שאנחנו צריכים היום מים וחשמל, אנחנו צריכים אינטרנט. וגם לדברים האלה כבר יש תשתיות. אוקיי, טוב, אז איך אומרים, ימים יגידו, ואני רוצה להודות חשוב.
תודה רבה, אומרים לך.
דוקטור אמנון גלזנר.
אני אשמח לראות אותך פייס טו פייס מתישהו.
כן, זה מה שהיה אמור לקרות הבוקר, אבל...
כן.
בסדר, בהזדמנויות אחרות.
זהו, אנחנו ננסה לשנות את העולם למרות הכל.
לא נתייאש.
קצת, קצת. אפילו כמה תלמידים, כמה ילדים בודדים להציל אותם, זה כבר שינוי.
בואו נתחיל מלא להתייאש, שזה כבר אתגר לא מובן מאליו בחיים, לפחות ברמה האישית שלי, אתה יודע, ונמשיך משם. בסדר גמור, אז תודה.
תודה לך, להתראות.
תודה לך ותודה לכל המאזינים, ואתם מוזמנים כמובן להמשיך איתנו לפרקים ולתוכניות נוספות של פילוסופיה בגובה העיניים, שזמינות אצלנו בפודקאסט, באפליקציות השונות כמו ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וגם בקבוצת פילוסופיה בגובה העיניים בפייסבוק, שאתם מוזמנים להתקדם דרכה, להזין לתוכניות ופרקים נוספים שכבר העלינו ושנמשיך לעלות גם בנושא של החיים בצל הקורונה. ואני הייתי עמרי דינור, ואתם מוזמנים להשתמע ולפגוש אותנו גם בתוכניות הבאות. להתראות. No dark sarcasm.